אני קורא מספר שם שמואל על חנוכה, הקטע הראשון של חנוכה בשם שמואל, מי שרוצה לחפש אחר כך בתוך הספר. הנה, ידוע ששבעת קני המנורה בבית המקדש רומזים לשבעה מידות, לשבע מידות, והשמן והאור רומזים לחוכמה שופעת על המידות, שהיא חוכמת התורה. ואורייתא מחוכמה אילה נפקא. החוכמה מגיעה התורה מגיעה מהחוכמה העליונה, והיא שופעת על המידות לזכחן ולטהרן, שיעתקו או יעתיקו, יעתקו מטבען הגשמי, עד שהאדם לא יתאבק כלל לגשמיות, רק הכל על פי התורה. וכן בשאר המידות שיעתקו מטבען הגשמי. וזהו רק בכוח התורה ומחוכמה אילה הנפקא. וכתיב, כולם בחוכמה עשית, ואמרו זכרונם לברכה, הביט בתורה וברא את העולם. על כן, יש בכוח התורה לשנות טבע המידות ממהותן שנבראו כך, ובכוח התורה יוכלו להשתנות לטבע אחר. מה שהוא אומר, הטבע של המידות זה לשרת אותנו, לשים אותנו במרכז ההוויה, ואין אובייקטיביות במידות שלנו. המידות שלנו הן סובייקטיביות לגמרי, ומתנהלות כאילו שאנחנו מרכז הכל. זה בעצם עומד, גם כשרואים מישהו שהוא מתנהג לא כל כך נכון, גם בהתנהגות שלו, וגם אפילו הזרימה הנפשית שלו, נגיד, הוא, כל מה שהוא רואה, איך כתוב שם במשלי, כל אשר שאלו עיניי, לא, בקהלת, כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. כל מה שהוא רואה הוא צריך, ואין גבול לרוחב לבבו, לא מבחינת הנתינה, מבחינת הלקיחה. אז אחד כזה, בעצם מה שמתחבא מאחורי זה, אפשר לקרוא לזה תאווה, רכושנות, לא יודע, אפשר לקרוא לזה בכל השמות שבעולם, בעצם מה שמתחבא מאחורי כל זה, זה אגוצנטריות פשוטה. הוא חשוב, הוא במרכז, הוא... אם הוא רוצה משהו, אז זה חייב להיות. והתיקון של המידות מגיע מהחוכמה. כשהאור של החוכמה מאיר על המידות, אז הבן אדם זז טיפה או מזיז את עצמו טיפה מהמרכז, והוא רואה שבמרכז יושב האלוקים. יש סיפור במסכת בכורות על רבי יהושע בן חנניה, שהגיע למקום שיושבים חכמי אתונה, איזה פורום שהם היו יושבים, הוא מנהל איתם שיחות. יש שם סיפור שלנו, הוא הצליח להיכנס, כי לא הרשו להיכנס. הוא עשה חוכמה שלמה עד שהצליח להיכנס, הוא מנהל איתם שיחות, והם שואלים אותו פה, הם שואלים אותו שאלות והוא עונה להם. וכל השאלות וכל התשובות זה הכל דו שיח של רמזים כזה. הם, נגיד, הם מביאים לו שני ביצים ואומרים לו שיגיד מה מתרנגולת לבנה ומה מתרנגולת שחורה. אז הוא מוציא להם שתי גבינות ואומר להם שיגידו מה מעז לבנה ומה מעז שחורה. כל מיני, רואים שיש שם שפה של רמזים, כמו שבזמן העתיק, בארצות המזרח דיברו הרבה ככה. אחד מהשאלות ששואלים אותו זה, תגיד לנו איפה אמצע העולם. אז אומרים את האצבעות שלו, הוא אומר פה. ושואלים אותו, אפשר לדעת אם אתה אומר נכון. הוא אומר להם, תביאו חבלים ותמדדו. זה נשמע ממש כמו בדיחה. יש בלכותי מוהר"ן, יש איזו תורה שלמה. שבאמצע העולם זה אור אינסוף. זה הקדוש ברוך הוא, זה אמצע העולם. והם שואלים אותו, איך נוגעים בזה? איפה אמצע העולם? זה כמו שגוי שואל את היהודי, איפה האלוקים שלך? אתה כל כך, אתה עובד את האלוקים ואתה לא לקחת לעצמך כל מיני תחליפים. כן? לא, אתה לא עובד לא את השמש ולא את הירח ולא את אף אחד. רק את האלוקים בעצמו. אבל הוא כל כך נעלה, איך אתה יכול לעבוד אותו? זה בעצם כל הטענה הבסיסית של עבודה זרה. איפה אמצע העולם? אמצע העולם... אז אומרים להם את היד, רבי נחמן אומר שם, הוא מרמז להם על ברכת כהנים. יש ברכה כזאת שאנחנו יכולים לעמוד פנים אל פנים מול האלוקים, למרות שאנחנו באמת לא משיגים אותו. יש לזה שם מהלך שלם. על כל פנים, זה ברכה, וגם שם הוא כותב שהברכה הזאת מגיעה מהחוכמה. זה ברכת השכל, ככה הוא קורא לזה. פה הוא מדבר אותו דבר, למעשה, מה שכתוב כאן, מה שכתוב שם, זה אותו דבר בשפה אחרת. כי מדובר כאן על בן אדם, הם חכמי אתונה, חכמי יוון. עוד מעט הוא ידבר פה על חוכמת יוון, הוא מדבר על חנוכה, שם ישמואל. הם גורסים שהאלוקים, כבודו במקומו מונח, אבל פה אנחנו. ויש בינינו נתק, ומה שאנחנו, איך שאנחנו מתנהלים פה, את זה אנחנו נגזור מהחוכמה האנושית שלנו, ואף אחד לא יתערב לנו, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. בתוך, זה מין אמירה כזאת כמו ביתי ומבצרי, אז כדור הארץ הוא מבצרי, ופה מכאן הכל מתחיל וכאן הכל נגמר, וחוץ מזה כל מה שמעבר הוא לא רלוונטי ואל תבלבלו לנו במוח. זה הגישה הזאת. ובגישה הזאת, אם נסתכל, זאת גישה לוגית, זה לא גישה, זה לא מידע, זה פילוסופיה. אבל אם נסתכל יותר לעומק, אנחנו נראה שמתחבא שם איזשהו ישות, איזשהו גאווה סמויה, שלא רוצה לקבל על עצמה עול של מישהו יותר גדול. אם אתם זוכרים, למדנו פעם סיפורי מעשיות, שהחכם שמע שהמלך קורא לו, אז הוא אמר, מה... חסר למלך חכמים, למה שאני אבוא למלך? יש שם מלא חכמים. בעצם מה כאב לו? שכשהוא יבוא למלך, הוא יתגמד. הוא יהיה אחד מכל מי... פה הוא החכם. לבוא למלך, הוא יהיה אחד מבין הרבה, אז למה לא לבוא לשם? אז הוא הכחיש, אמר שאין מלך. זה היה הסוף של... הסוף של התיאוריה שלו הייתה, אתה יודע מה? כנראה שאין מלך. אם המלך דורש ממני דבר כל כך הגיוני, כנראה שהוא איננו. זאת אומרת, או שהוא איננו לגמרי, או שלכל הפחות הוא לא רלוונטי בשבילו. הוא לא שייך. החוכמה הזאת עצמה צריך לתקן אותה. זה ברור שהחוכמה הזאת לא יכולה לתקן את המידות, כי במידות יש פגם של אגוצנטריות, והחוכמה עצמה היא פגומה בפגם של האגוצנטריות. אז החוכמה שהיא לחודה באותה מלכודת, כמו המידות, לא יכולה לתקן את המידות. וכמו שבן אדם... ירצה להרים את עצמו למקום יותר גבוה, אז הוא יסחוב לעצמו באוזניים או בשערות. או כמו ילד שיושב באוטו, בתוך האוטו ודוחף. שאוטו ייסע יותר מהר. מה כן? מה שכן אומר זה התורה. מה יש בתורה? בתורה יש את התוכנית של העולם. קודם כל הוא מציג כאן את דברי חז"ל שהם משנים לנו את ההסתכלות. הרי בן אדם פשוט, אפילו כמה שהוא חכם, לא משנה, כשהוא מסתכל על התורה ועל העולם, אז התורה זה חלק מהעולם. הוא יכול להגיד שהתורה זה השוטר של העולם, הוא יכול להגיד שהתורה זה המלאך הטוב של העולם. זה לא חשוב. אבל התורה זה פונקציה בתוך העולם. חז"ל אמרו לנו שהעולם הוא פונקציה שנגזרת מתוך התורה. זה מופיע במדרש מיד בתחילה. מיד בתחילה, איך שהמדרש רבה מתחיל, אז הוא מתחיל עם זה שהתורה אומרת, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שאומן שבונה בית, אז הוא מסתכל בתוכניות. כתוב שם, דפתראות ופנקסאות, זה תוכניות. מסתכל בתוכניות ולפי זה הוא בונה, אותו דבר הקדוש ברוך הוא קודם יצר את התורה ולפי התורה הוא ברא. זה דבר פלא, לבד לא היינו חושבים בכלל בכיוון כזה. אבל על כל פנים אנחנו יודעים שבתורה יש את המקורות של העולם. אז אם מגיעים לתורה, מגיעים לתוכניות, בתוכנית אפשר לעשות שינוי. הזרימה שלנו בעולם, שהרגשות שלנו הם אגוצנטריים, אגואיסטיים אפילו, וכל אחד דואג לעצמו וכל זה, זה מידות לא מתוקנות. מזה נגזר תאווה וגאווה ועצלות, והרבה פעמים דיכאון, שהתאווה לא מגיעה לידי סיפוקה וכל מיני דברים כאלה. זה ממש מידות לא טובות. ואם אנחנו מגיעים לתורה, ואנחנו רואים באמת, זה עבודה, זה לא סתם ללמוד תורה. זה ללמוד תורה עם תודעה שאנחנו יוצאים מהחלקי ונכנסים לשלם. בדרך כלל אנחנו לומדים תורה עם תודעה הפוכה, בלי לשים לב, שהנה, עכשיו עזבנו את הכל והצטמצמנו לתוך חדר צר ופתחנו ספר ועכשיו אנחנו ככה. וכל רגע שאנחנו עושים ככה, אז אנחנו מוסרים את נפשנו ומי ידמה לנו ומי ישווה לנו. זה בדרך כלל ככה התפיסה. התפיסה האמיתית זה בדיוק להפך. שאני נמצא בתוך המרחב הזה, זה נהדר, זה ממש, אבל זה שווה בערך כמו חלום, דיברנו על זה כמה פעמים. וכשאני נכנס לתורה, אני נכנס לשורש. באותו רגע אני התעוררתי, ואני נוגע בשורשים של המציאות, בדבר האמיתי. באותו רגע התרחבתי. צריך הרבה אמונה בשביל זה, כי בפעמים הראשונות אנחנו רק אומרים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה. מי שזוכה מרגיש. ואז כשהוא נמצא בשורש, אז הוא יכול לשנות את הוא יכול לשנות את התפיסה של המידות שלו. עכשיו, איך זה עובד? אז בפשטות, יש שתי חוכמות שיכולות לשנות מידות. יש חוכמה אחת, חוכמה אנושית. תכף נראה את זה בפנים. יש חוכמה אנושית היא נותנת לבן אדם פרופורציות. היא אומרת לו, תראה, אתה רוצה כסף. מה כבר תעשה עם כל הכסף שיש לך? סיפרתי לכם את הסיפור עם השיפור. רצו לתת לו במקום הבוקבוק, רצו לתת לו, לא יודע, 100,000 דולר. לא, מה אני אעשה עם 100,000 דולר? אני אקנה דירה. יש לי את הבוקבוק ביד, אז כל העיר שייכת לי. כן, וכאילו... אז בן אדם שהולך אחרי הכסף הוא בעצם כמו השיקור, הוא חושב שיהיה לו יותר כסף, יש מדינות שיש להם הרבה כסף, אז חושבות שכל העולם שלהם, וכן הלאה. זה הכל דבר לא נכון כזה. אפשר להגיע עם קצת שכל, כל אחד יודע, לא צריך לתת דוגמאות. אם בן אדם מבין פרופורציה נכונה בין המהות שלו, בין המציאות שלו לבין העולם, מפרט אם הוא אדם מאמין בבורא עולם, אפילו בלי תורה, יכול לקבל איזושהי פרופורציה ולא ללכת אחרי שרירות ליבו. אבל בדרך כלל זה לא מחזיק מעמד. זה מגומי, זה קופץ חזרה, זה כמו קפיץ. אתה מותח את זה באותו רגע זה מגיע, אחר כך זה קופץ חזרה. קשה לשנות הרגלי חשיבה והרגלי תחושות, קשה מאוד לשנות. אבל אם בן אדם עושה את זה מכוח התורה זאת אומרת, שקודם כל הוא יודע שאין... לא שייך שבן אדם ישנה משהו באמת. בדרך כלל מי שמחולל שינויים בעולם, איך כתוב בתהילים, צפון וימין אתה ברתם. צפון וימין, מה זה אומר? זה אומר כיוונים, לשנות כיוון. מה שנדרש מאיתנו לשנות כיוון. כל המערכת שלנו תישאר גם אם נהיה צדיקים, צדיקי הדור. הכיוון של כל המידות ישתנה, אז לשנות כיוון הקדוש ברוך הוא יכול, לא אנחנו. כמו שהוא אומר, בשורשים של העולם אפשר לשנות. אז אם אנחנו רוצים לעשות משהו בכיוון, אנחנו צריכים קודם כל ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. להפסיק להתחבות מאחורי הסינור של האימא, ולעמוד פנים אל פנים מול השם יתברך, ולדבר איתו. או לחשוב איתו, או לכתוב לו, אבל לכל פנים ליצור קשר. וכשיוצרים את הקשר, אז תוך כדי אפשר לבנות את הפרופורציה האמיתית. זאת אומרת, יהודי אומר להשם, ריבונו של עולם, אני רוצה להכיר את הגדולה שלך. אני לא יכול עד הסוף, אבל אני יכול כמה שאני יכול. אז אנא, תן לי לראות את הגדולה שלך. תן לי לראות את הגדולה שלך בתוך הדברים שאני מכיר כבר. בחופן חול אפשר לראות את האינסוף. אבל אני לא רואה. אני לא רואה כי הלב שלי סגור. תפתח לי את הלב, ושאם אני אחזיק חופן חול, שילדים משחקים בארגז חול, שאי אפשר לעשות איתו כלום, אפילו מלפפון לא ינבוט שם, כן? אז תן לי לראות את הגדולה שלך בתוך חופן חול כזה. ובן אדם ממשיך, הוא לא עוצר שם, הוא לא אומר, נו, ביקשתי. זה עוד פעם, אותו אגו. הוא ממשיך. בחופן חול, אחר כך בתוך צמח, בתוך חתיכת עשב, בתוך איזשהו יצור שזז, בתוך יתוש, כן? בתוך ציפור. בתוך כל דבר. ואחר כך בתוך בני אדם. תן לי לראות אותך בכל מקום. כשבן אדם מבקש, תוך כדי בקשה, מה עושה הבקשה? תחשבו רגע. עצם זה ש... הרי יכלתי לסגור את העיניים ולחשוב לבד, לראות, להגיד לעצמי, וואי כמה השם גדול. אני יכול לעשות את כל הדברים האלה. תראו איזה... הוא ברא קוסמוס, הוא ברא כוכבים, גלקסיות, וואי. ודאי שאני יכול לראות, אבל זה יכול להישאר ככה, ואני יכול לכתוב על זה ספר, אבל ללב שלי זה לא יגיע. ברגע שאני מבקש ממנו, מה שאני עושה עם עצם הבקשה, עוד לפני שגמרתי לבקש, אני מכניע את הגאווה שלי. אני מספר לעצמי, צריך להבין, כל תפילה היא 50% הולכת לקדוש ברוך הוא, אבל 50% אחרים הולכים אליי. אני מקשיב לתפילות שלי. התפילות משפיעות עליי עוד לפני שהן התקבלו. התפילה משפיעה עליי דבר מאוד חזק, שאני לא מסתדר לבד ואני צריך לבקש. זה עצמו פותח את הלב. כשזה פותח את הלב, אם תוך כדי תפילה, למעשה הרי מה שחזל תקנו לנו בתפילה, הם תקנו לנו ממש את זה. תוך כדי תפילה אנחנו אומרים ברוך אתה השם מברך השני. התחלנו ברך עלינו, מה אנחנו מסיימים עם שבח? אתה מברך השני. ברוך אתה השם מברך השני, אף אחד אחר לא. אתה מקבל צנחה עמו ישראל, אתה חונן לאדם דעת, אתה. ומתי אנחנו אומרים את זה? כשאנחנו מבקשים. ואנחנו מבקשים שאנחנו נבין שזה הוא, ושנראה את הגדולה שלו דרך, זה בעצם הציר המרכזי של כל התפילה, זה לא רק שאנחנו מבקשים שכל ופרנסה וכל זה, אנחנו מבקשים לראות את הגדולה כשנכיר שאת השכל ואת הפרנסה ואת הישועה אנחנו מקבלים ממנו. אז למעשה אנחנו מבקשים אותו, וכך אנחנו מסיימים את התפילה, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מה אנחנו מבקשים? בסוף את אור הפנים. אנחנו לא מבקשים שום דבר פרטי בסוף, כמו שאומרים, כלל הדבר, סך הכל של כל מה שביקשנו, ביקשנו אותך בעצם, ביקשנו שתאיר אלינו פנים. כשבן אדם עושה את זה בדרך של בקשה, אז הוא הולך בדרך של התורה. כשעושה את זה בלי הבקשה, אז הוא הולך בדרך של הפילוסוף. זה גם טוב, אבל אין לזה את העוצמה, אין לזה את הכוח. אותו דבר דרך אגב, אבל זה מאוד חשוב. לא, זה אין הדברים אמורים דווקא כשמתבוננים בגדולת השם, או כשמבקשים ממנו משהו. הדברים אמורים גם כשבן אדם רוצה להתחרט על החטאים שלו, לעשות חשבון לנפש. גם שם יש את שני הדרכים האלה נמצאים שם. אפשר לעשות את זה פשוט, כמו שאומרים, נייר ועיפרון. כן? מה עשיתי היום משמונה עד תשע? עשיתי כך וכך, דיברתי לא יפה עם זה, ועשיתי ככה. מה עשיתי היום מ-12 עד 1? וככה. ולהחליט שמחר יהיה יותר טוב, בדרך כלל עד מחר שוכחים. אם דבוקים בזה שבוע, שבועיים, וזה בסוף זוכרים ובסוף זה משתפר, אני לא אומר. אבל אם עושים את זה באמצע דו שיח עם השם יתברך, את זה עצמו מספרים לפניו, אז יש לזה, עוד פעם, על התחלת הדיבור הלב נפתח. הלב נפתח כי הוא מראש אומר על עצמו שאני לשנות כיוון קשה לי. מי שמשנה את הכיוונים זה הקדוש ברוך הוא. צפון וימין אתה בראתה. לכן כל כך הרבה מדברים על זה, פה הוא מדבר על זה במפורש. הוא מופיע בעוד מקומות שאי אפשר לשנות את המידות לטובה אם לא לומדים תורה. כי התורה מלמדת אותנו דרך איך עומדים מול הקדוש ברוך הוא. מה שהתורה מלמדת אותנו זה את הטוטליות של נוכחות האלוקים. אפילו אם רק לומדים הלכה, אז כל הזמן, בכל פינה שאתה פונה, אתה בהתחלה אתה נתקל בקדוש ברוך הוא בכל פינה שאתה פונה, ובסוף בכל פינה שאתה פונה אתה מאושר לפגוש אותו. אבל בכל אופן זה לא נותן, יהודי נכנס הביתה, הוא שם את היד על המזוזה. כן? יש איזה סיפור שלם במדרש עם אקילה סגר, נפלא שם. אבל על כל פנים, איפה שיהודי הולך, איפה שהוא עומד, הוא תמיד רואה תזכורות, הוא ראיתם אותו וזכרתם, כל הזמן. זה בעצם החוט השני שעובר בתורה, המוטו של התורה, הנקודה המרכזית של התורה, זה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. כל המצוות, כך כתוב הזוהר הקדוש, כל המצוות, זה מופיע גם ברמב"ם, שכל החוקים שהשם נתן לנו, זה עיצות מגדול העצה, רב העליליה, ליישר ולתקן את הדעות. ומה הכוונה ליישר ולתקן את הדעות? הרמב"ם קורא למידות בשם דעות. שזה הוא כתוב, הלכות דעות, הוא לא מדבר על דעות ועל השקפות, מדבר שם על מידות. ובספר אחר, במורה נבוכים, כותב הרמב"ם שהעיקר הגדול שהכל תלוי בו, זה החוויה של הנוכחות השם. בן ערוך מתחיל עם הקטע הזה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. וזה בעצם כל התורה כולה באה לשדר לנו את העניין הזה. וכך כתוב בזוהר, שכל התרי"ג מצוות, גם מצוות לא תעשה, הם כולם תרי"ג עיצות איך להתקרב לשם יתברך. במשמעות איך להתקרב, מה הכוונה איך להתקרב? הוא בכל מקום. להתקרב הכוונה איך להיזכר, איך לא לשכוח. איך לעשות את זה לדבר שאי אפשר לשכוח אותו. לא רק איך לא לשכוח בפועל. להיות כל הזמן במתח, אוי, אני שוכח, אני צריך לזכור. להפוך את זה למשהו כזה שאת זה לא שוכחים. כשזה מגיע, אז המידות משתנות. כי זה משנה את המרכז של הבן אדם. אם הוא לא במרכז, אז המידות שלו נהיות עדינות יותר. זה בעצם כל העניין. ומה שמרמז על זה, זה המנורה של בית המקדש. המנורה של בית המקדש יש שבע נרות, למעשה נר בתנ"ך זה כלי ריק שאין בו נזילות, שאפשר למלות אותו שמן ולשים בו פתילה. כן? כל כלי יכול להיות נר. אם אתה שם בו שמן ואתה שם פתילה, אז הוא נר. אז במנורה יש שבע נרות, זאת אומרת שיש שם שבע כלים ריקים. ובתוך השבע הכלים הריקים האלה מכניסים את השמן ומדליקים את האור. על פי קבלה, השבע הנרות האלה זה שבעה סוגים של נשמות שבכל אחד מידה אחרת היא יותר דומיננטית, ובתוך כל אדם פרטי זה כל השבע מידות שלו, והאור, השמן זה מרמז על החוכמה, והאור מרמז על התורה, כנר מצווה ותורה אור, והכיוון של הנרות האלה משתנה כשמדליקים אותה. כן? למנורה ריקה שהיא לא מהירה, ולמנורה מהירה מתייחסים אחרת. הוא מובן מאליו, הוא ממשיך, של החוכמה הטבעית. הוא לא מתכוון כאן לחוכמת הטבע. הוא מדבר אחר כך על פילוסופיה. רק הוא מתכוון חוכמה הטבעית, זאת אומרת, חוכמה שאנחנו יכולים לחשוב עליה, שנראה לנו שהיא באה מבני אדם, הגו אותה. ככה זה נראה. לחוכמה הטבעית אין כוח זה לשנות המידות ממהותן. לשנות את הכיוון של המידות שיהיו רק בלתי להשם לבדו, אין כוח לחוכמה הטבעית. מדוע? כי אף שידע האדם וישכיל היטב בחוכמה הטבעית, שאין האל לו להיות להוט אחר התאווה, מכל מקום הרוח הטבעית איננה משתנית מכמה שהייתה. ואף שלפעמים התגבר כוח השכל הטבעי למנוע מתאווה זו, מכל מקום התאווה הנטועה בלב במקומה עומדת. כן? זה עוזר לשבוע אחר כך, זה חוזר. לשנות אפילו הרגל פשוט. אני אמרתי לכם פעם, אם מישהו רוצה לעשות ניסיון, אתה יכול לעשות ניסיון פשוט. כל אחד ישן במיטה, או מינימום על מזרון. וכולנו ישנים בחדר, לא על שפת הים, נכון? ויש צד של הראש וצד של הרגליים, נכון? שמישהו ישנה היום בערב ללכת לישון, לשים את הראש בצד של הרגליים ואת הרגליים בצד של הראש, איזה תחושה מוזרה יהיה לו. אם הוא ליד קיר, פתאום הוא יראה את הקיר בכיוון ההפוך. זה מלחמת עולם. זה נראה... עכשיו תחשבו על בן אדם שכל שבוע הוא יעשה ככה. בן אדם הזה יהפוך להיות גמיש. אבל מה? בתחום מאוד צר. כן? במרחב. בתפיסת המרחב שלו הוא יהפוך להיות יותר גמיש. אבל כמה זה קשה בהתחלה. ולכאורה זה טיפשי לגמרי. מה ההבדל? מה ההבדל? טמפרטורה בחדר אותו דבר, חלון פתוח וסגור אותו דבר, הכל אותו דבר. מה קרה? התרגלתי. מה, אתה בן 80? מה קרה לך? זהו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מודעים עד כמה קשה לשנות הרגל פשוט, שאין ממנו לא שכר ולא הפסד. כלום, סתם לשנות הרגל. כל שכן לשנות הרגל חשיבה. שאני נתחיל לחשוב, אולי השני שהוא חולק עליי, אולי הוא צודק. להביא את זה בחשבון בכלל, רגע אחד, שנייה, זה מלחמת עולם הרבה יותר גדולה. ולשנות הרגלים בתחושה, ועוד יותר לשנות אותם בספונטניות, זה כבר ממש, זה עבודה של חיים. כוח הזה נמצא עם יהודי דבוק בקדוש ברוך הוא, ואת הכוח הזה השם נתן לנו בתורה. התורה יש לה קצה עליון, כביכול קצה עליון מקצה תחתון, כמו משפך, זה דוגמה פיזית, היא לא דוגמה טובה. הקצה העליון של התורה, הפנימיות של התורה, עליה נאמר רחבה מארץ מידה, ארוכה מארץ מידה או רחבה מן ים, ועל הצד שנוגע בנו כתוב 613 מצוות נצטוו ישראל בסיני. זה דבר ספור ומדוד, ויש לו כל דבר את המדידה שלו. אבל הפנימיות של זה עכשיו, וזה אותו מהות, כשנוגעים בחיצוניות, נוגעים בפנימיות. מקבלים את הכוח של הפנימיות. זה כמו שאם נוגעים בזרע של... מישהו הביא לי פעם לשמור שתיל של סקויה. זה נראה כזה, ככה זה היה. הוא רצה לשתול את זה בעין גדי, הביא את זה במרכז אמריקה. אתם יודעים מה זה סקויה? 10 אנשים יכולים לחבק את זה ביחד, בקושי. והוא שכח לעשות שם, הוא שם את זה בחצי קנקן של קוקה קולה, והוא שכח לעשות ניקוז. וזה התקלקל. הוא בא לקחת איזה חזרה, זה כבר לא יכל... וזה היה כל כך עדין, שזה היה, לא היה אפשר לעשות בזה את החור, להעביר את זה פחדתי. אז אין בן גדי עץ כזה, אבל איך זה היה נראה? היה אפשר להכניס את זה בתוך הארנק של הכסף הקטן. סקויה. עכשיו תחשבו, איזה גודל זרע יש לעץ הזה, אם הוא הצליח להנביט כזה... אם הזרע היה גדול, אז שני העלים הראשונים, אתם יודעים איך שזה יוצא. זה משהו כזה. זה כנראה איזה משהו, כן? בתוך זה מתחבא שם כל הסקויה. בתוך הכלום הקטן הזה. זה אנחנו רואים אפילו בטבע, במציאות. בתורה זה ודאי כך. שבכל דבר, זה, איך הוא כותב שם? זה עיצות מגדול העיצה רב העליליה. עיצות מרחוק. ככה הרמב"ם כותב. כל התורה כולה עיצות מרחוק. זאת אומרת, השורש הוא באינסוף. ולכן יש שם את העוצמה שיכולה לשנות את האדם, ואם האדם משתנה, אז כל העולם משתנה בסוף. ויש לזה, אצל רבי צדוק הוא כותב, משהו מעניין בקשר לאדם ולעולם, הוא כותב ככה, הוא כותב, יש לנו 7 מידות שאנחנו יכולים לתקן אותן ואנחנו יכולים לקלקל אותן. ושבע המידות האלה, כל אחת כלולה מ-10, כי כל דבר כלול מ-10 ספירות. כל דבר בעולם כלול מ-10. יש איזה חשבון, אני לא רוצה להיכנס לחשבון הזה. ואז ביחד זה 70 מידות. יש 70 אומות בעולם. אם אנחנו נתקן את ה-70 מידות שלנו, כאילו אנחנו הציר המרכזי של העולם מבחינת האחריות. מבחינת הפריבילגיות לא רואים שאנחנו הציר המרכזי של העולם. מבחינת האחריות, אנחנו הציר המרכזי של העולם. אם אנחנו נתקן את ה-70 מידות שלנו, כל העולם כולו יתוקן. ואנחנו כל כך הרבה, לפעמים אנחנו כל כך הרבה סובלים, ואנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים לתקן בפנים. הרמח"ל מדבר על זה, הוא אומר שכמו אחד על זה דיברנו הרבה, כמו אחד שרוצה להזיז צל של עץ. אפשר להזיז את הצל. אפשר להזיז את העץ או את השמש, אבל אי אפשר להזיז את הצל. אז כל מה שקורה זה, זה הצללים של מה שלא מתוקן בנו. ואם אנחנו מתקנים, זה ההדלקה של הנרות במקדש. זאת הייתה ההדלקה. עכשיו אנחנו הולכים להדליק נרות חנוכה. מה המשמעות של נרות חנוכה? זה מספר שונה. כן? ומצד שני זה זכר לנרות של המקדש. היוונים ששלטו אז על ישראל, כל מגמתם הייתה להשכיחם תורתך ולהתנהג על פי שכל אנושי. ואף שחיברו גם כן ספרים בתורת המידות, מכל מקום הידיעה נשארה נפרדת מהמידות. והם לא תקנו את המידות. ובוודאי שבחוכמתם היו מעט ניצוצי קדושה שנפלו בשבירת הכלים. ואם לא כן, לא היה להם חיות כלל. מי הפיל להם את ניצוצי הקדושה? אז ככה, או שזה שבירת הכלים של סיפור קבלי, או שזה, אנחנו לא ניכנס לזה, עכשיו דיברנו על זה, למדנו על זה הרבה. ופעם, בסוף חובת התלמידים, כמה מאמרים, דיברנו בעריכות על שבירת הכלים. או שזה בא מחטאו של אדם הראשון, או שזה בא מהחטאים שלנו. הכל זה אנחנו. וכולנו בוכים על הקפאה. אנחנו קפואים. אם אני אומר, אנחנו בים הקרח. לומדים כפו ומתפללים כפו, אפילו רוקדים כפו. הכל כפו. אז ככה זה. יש שם יניקה, והיניקה הזאת היא נמצאת שם בגלות, בשביל זה נקרא נפילה. וכשזה נמצא בגלות, אז יש מזה רק את האנרגיה, אבל הכיוון הוא כיוון לא נכון. הכיוון הוא לא נכון, זאת אומרת, כוח יש להם. לקליפות יש הרבה כוח כי הם יונקים מהקדושה. אבל הקדושה לא מתקנת אותם, כי הם לא יונקים מהקדושה כמו שתלמיד יונק מרבו, או כמו שילד יונק מהאימא. הם יונקים מהקדושה כמו מישהו שלוקח משהו בשבי. כן? אצל הרומאים, היו לוקחים שבויי מלחמה, והם היו חותרים להם בסירות המלחמה שלהם. ויכול להיות שעם הסירה הזאת הולכים עכשיו להחריב את הבית של האבא שלו, של זה שחותר. הוא לא רוצה, אבל הוא היה מסכים למות, אבל לא הרגו אותו, מה הוא יעשה? זה נקרא לקחת בשבי, להשתמש באנרגיה, בדיוק לכיוון ההפוך. זה מה שקורה אם אתה שיהודי חוטא. ומזה יש להם ניצוצות של קדושה שנפלו שם. ומזה יש להם הרבה כוח. ובכתבי אריזה כתוב על הפסוק את אשר שלט האדם באדם לרע לו, וזה שהאדם הבליעל, הקליפה, שולט על האדם בקדושה, הכוונה הסופית, בסוף בסוף מה יוצא מזה, הוא לרע לו. לרע למי? לאדם בליעל. ויקח ולהוציא ממנו חלקי הטוב ולהתווסף על אדם בקדושה. בשפת אמת על חנוכה אומר את זה קצת יותר בצורה יותר בולטת. אומר בני ישראל בזמן בית שני הם שמרו מצוות, היו כמה מתייבנים והיחס ליוונים היה לא מכולם אותו דבר. היו כאלה שהיו לגמרי מתייבנים, היו כאלה, היו כל מיני, אבל השמירת המצוות שלהם הייתה די מינורית כמו שאומרים. אם זה היה ממשיך ככה, הם היו הולכים ויורדים, לא היה צריך את אנטיוכוס כדי שהם יעזבו את היהדות. מה הקדוש ברוך הוא עשה? העמיד עליהם את אנטיוכוס, ואז הם התחזקו. בדיוק הפוך. כמובן לא כולם, אבל היו כמה והם סחבו את כולם כבר. ככה כתוב גם בגמרא, שאם בני ישראל לא, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ואז הם חוזרים בתשובה. מה קורה אבל מתי שהעמידו עליהם את אנטיוכוס והוא גזר עליהם גזרות, הוא גזר גזרה לבטל ברית מילה? איזה יהודים מסכים עם גזרה כזאת לבטל ברית מילה? והוא נגע להם כאילו בנקודה הכי עמוקה, ואז הם היו צריכים לצאת נגדו, וכשהם יצאו נגדו אז הם הוציאו ממנו את כל הכוח של הקדושה שהיה בתוכו ששירת אותו לכיוון הלא נכון, הם הוציאו ממנו. ייקח ולהוציא ממנו חלקי הטוב ולהוסיף על האדם בקדושה. והיוונים ששלטו אז על ישראל בכוח החוכמה שבהם, שהיו במעט מנמצוצי קדושה, זה היה, השלטון הזה היה לרע להם, והוציאו ישראל מהם חלקי הקדושה לגמרי. ועכשיו הוא מביא דבר מעניין, אני לא יודע מאיפה הוא מצטט את זה, ועל כן איתה בספרים, שמאז והלאה, מאחרי המרד של החשמונאים, לא העמידו היוונים פילוסופים בעולם. זאת אומרת, היה לפני זה, היה פלטון, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, פיתגורס, כולם היו קודם. הם היו בתחילת בית שני, בסוף בית ראשון, ב-70 שנה של גלות בבל, יש כל מיני גרסאות בדיוק מתי הם היו כולם. אבל אחרי החשמונאים כבר, הם התעסקו עם מלחמות ועם זה, אבל פילוסופים בעלי שם עולמי, הם כבר לא העמידו. בדיוק. אני לא זוכר פילוסוף מאוחר יותר, אבל איפה כתוב שלא היה, אני לא יודע. הוא אומר איתה בספרים. לא יודע איפה זה יכול להיות. מה המשמעות הפנימית של זה? משמעות הפנימית שכשעמדו להם פילוסופים, זה היה מכוח ניצוצות הקדושה שהיו שם. וכשהחשמונאים גברו מלכות בית חשמונאי והוציאו מהם את ניצוצות הקדושה, לא היה להם מספיק חוכמה בשביל להעמיד פילוסופים. למרות שהפילוסופיה קודם לא הייתה בקדושה, אבל היא קיבלה את החיות, את האנרגיה היא קיבלה מהקדושה. הם לקחו את זה לכיוונים לא נכונים. ולעומת זה נתרבה שפע החוכמה אצל ישראל. אחרי החשמונאים אז התחילו תנאים גדולים, רבי שמעון בן שטח וכל הזוגות שמוזכרים אחריו. לימוד התורה התרבה מאוד בעם ישראל אחרי תקופת החשמונאים.
לא למדו את הדברים
שאתם עשו. לא, בלי זה, בלי כלום. עם המסורת נפש שלהם הם לקחו את הכל. יש עניין כזה. יש עניין איך מבררים דבר שאסור לגשת אליו בזה שלא ניגשים אליו. זה כלל גדול. כל צריך להתברר. מתי יהודי זוכה לברר טרפות או נבלות? נבלות או טרפות. מתי יהודי זוכה? מתי שהוא נמצא באיזה מקום שאין לו משהו אחר לאכול. יש לו צנינים, כן? אבל אין לו חוץ מזה, אין לו משהו אחר. אז הוא חי שבועיים על צנינים, וכל יום מציעים לו מנה, והוא דוחה אותה. אז הוא מברר אותה. את המנה הזאת הוא בירה, רוצים שם את הניצות. זה האפשרות היחידה שיש לך תחילה. בדיעבד, אז אם הוא אכל, אז, והוא חזר בתשובה מהאהבה, איפה יש חברת ביטוח שנחזור תשובה מהאהבה? וחוץ מזה אסור. אבל גם בחוכמות אותו דבר, להיכנס לשם לא צריך. בזה שהם דחו אותם, הם לא נתנו להם, אז הם בררו את זה. עכשיו כאן הוא אומר כאילו את ההפתעה, כמו שאומרים. עכשיו בסדר, הכל בסדר, היה להם חיות, הוצאנו מהם את החיות. אמר לא, זה לא נעצר פה, זה ממשיך. ולעומת זאת נתרבה שפע החוכמה אצל ישראל עד שעבר הגבול להאיר אף במקומות השפלים ברשות הרבים, שהוא מקום החיצונים, לסמא את עיניהם. ולכך מצוות נר חנוכה להניחה ברשות הרבים. זה ידוע שבסוף תקופת בית שני, בכמה מאות שנים שאחרי הסיפור של החשמונאים, הייתה תנועה מאוד גדולה של התגיירות בארצות הים התיכון. מי היו הגרים? היו יוונים ורומאים, שזה המשך וריאציה של תרבות יוון. אלה שאבות אבותיהם באו עם החוכמה שלהם להפריע לישראל לעבוד את השם, הם עכשיו באו והתגיירו. עכשיו כל פעם שגר מתגייר זה ניצוץ של קדושה שהיה בתוך הקליפות ויוצא החוצה. זה המשמעות של הגיור. מה שעצר את התנועה הזאת של הגיור הייתה הנצרות, כי פתאום הציעו לאנשים, אתם רוצים? בבקשה, הנה יש לכם יהדות ללא מצוות, ללא מאמץ, ללא... אז זה, אבל עד אז היו הרבה גרים, גרי צדק, גרים אמיתיים. ובזה יש להבין פלוגתת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים פוחת והולך, ובית הלל מוסיף והולך. בית שמאי אומרים שביום הראשון מדליקים את השמונה. אחר כך זה יורד, ותילן אומרים, ככה אנחנו עושים, שביום הראשון מדליקים את האחד, היינו כל אחד לפי מדרגתו. בית הלל מדרגתם ענווה. ככה כתוב, שנפסקה ההלכה כבית הלל, בית שמאי היו, לא יודע להגיד יותר חכמים, כתוב שהם היו יותר חריפים. וההלכה נפסקה כבית הלל כי הם היו ענבים. בית הלל מדרגתם ענווה, והענווה היא המשכה ממעלה למטה. ענווה אמיתית, זה להכניס את הגדלות אל תוך העולם שלנו ולהתבטא לפניו. זה המושג של ענווה אמיתית. וכמו שנאמר, אני את דקה אשכון. הלשון של הפסוק הוא, כה אמר השם מרום וקדוש, אשכון את דקה ושפל רוח. וכך אמרו הם, בעניין נר חנוכה הוא התרבות שפע החוכמה, להמשיך ממעלה למטה, ולכך אמרו, מוסיף והולך, ואי אפשר להאיר אור גדול בפעם אחת במקום החושך. וכעניין שאמרו חז"ל, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, עד הולך ואור עד נכון היום. זה גם לשון של פסוק. אז כמו שגאולה לא יכולה לבוא בבת אחת, ככה גם ההערה הרוחנית לכל יהודי לא יכולה לבוא בבת אחת. זה חייב ללכת. אז יום אחד מאיר נר אחד, ביום השני מאירים שני נרות, וכן הלאה. מה קורה ביום התשיעי? לא מדליקים כבר כלום. אז צריך להבין שחנוכה זה החנוכה של כל השנה. זה לא, זה כמו שהעין היא עין של כל הגוף. אם העין רואה שיש בור, אז הרגל לא נכנסת לבור. כמו שהעין היא עין של כל הגוף, ככה חנוכה זה חנוכה של כל השנה. אז המקסימום זה השמונה נרות, זה כתוב. בשאלות ותשובות של הרשב"א כתוב שמספר 8 זה למעלה מהטבע. השבע זה הטבע, הוא מסביר את זה. אז הגילוי של למעלה מהטבע זה האור הגדול, וזה אנחנו מקבלים בחנוכה, ועם זה אנחנו יכולים לשרוד עד החנוכה הבאה. זו השיטה של בית הלל. ולכן ביום ראשון נר אחד, ועל ידי זה נעשה כלי לקבל אור יותר. וזה מוסיף והולך שכל יום נעשה הכנה לחברו לקבל תוספת אור. ובית שמאי שמדרגתם גבורות, כנודע, בית שמאי זה מצד הגבורה, לכן הם מחמירים. שהיא עלייה ממטה למעלה, אמרו פוחת והולך. למה פוחת והולך? בית שמאי מדברים על זה, בית הלל מדברים על משהו אחד, ובית שמאי מדברים על משהו אחר. צריך להבין את זה, אני אקדים קצת לפני שקרא את זה לפנים. בית הלל מדברים על זה שתחושה, חוויית הנוכחות של השם יכולה להתגבר כל הזמן. וזה באמת דבר שמתגבר כל החיים. אלא אם כן בן אדם מפנה את העורף, כן, אבל בצורה רגילה, אם בן אדם חושב, מדבר, עושה, ואני משתדל להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אז כל פעם זה מתיישר אצלו יותר. וזה, זה, זה, בזה שייך להגיד מוסיף והולך. בית שמיים מדברים על השגה. בהשגה, ככל שבן אדם מתקדם, הוא מרגיש שהוא משיג פחות. אז לכן פוחת והולך. כשהוא משיג בהשגה שכלית, כשהוא מדובר על השגת האלוקות, אז כל פעם שהוא מתקרב יותר, הוא מרגיש שהוא פחות משיג. הוא חווה את הנוכחות יותר, אבל ההשגה שלו היא פחותה. הסימן שבן אדם מתקדם זה שהוא מרגיש שהוא לא מבין כלום. אחר כך הוא מתחיל להבין עוד פעם, אחר כך הוא מדריך, כמו 50 שערי בינה שאמרנו מהבעל שם טוב. מה זה השער ה-50? שער ה-50 זה שאני לא יודע שום דבר. אחר כך מתחילים עוד פעם. עולים עוד יותר גבוה ורואים, הבעל שם טוב אמר משל, הוא אמר כמו, הוא אמר את זה על כמה דברים, וזה נכון גם פה. הוא אמר שיש עמוד, שבצד אחד של העמוד בגובה יש נגיד שעון או ציור יפה או משהו, מאחורה אין שום דבר. ומסביב לעמוד יש כמו חילזון, יש מדרגות ככה, מדרגות לולייניות. כשבן אדם מתחיל ללכת, הוא כל הזמן מתקרב לתמונה. אבל תמיד יש שלבים שדווקא בגלל שהוא עלה יותר הוא לא רואה שום דבר. אבל שם טוב אומר את זה, הוא מסביר בזה איזה עניין בקבלה, אבל זה נכון גם בעניין הזה. מגיע, יש באמצע איזה שלב שאני לא רואה כלום, אחר כך אני עולה עוד יותר, אני מקבל כלים, אני מתחיל להשיג עוד פעם, אבל תמיד, תמיד, תמיד אני מגיע בסוף שאני לא מבין. וגם באמצע שאני משיג כל פעם יותר, אם אני ער למה שקורה בתוכי, אני מבין שבעצם אני לא משיג יותר. אני משיג שיש כאן יותר, אבל אני כשלעצמי קולט פחות. כי זה כל כך יותר שאני לא יכול לקלוט אותו. אני משיג שאי אפשר להשיג. וזה גם סוג של השגה. אם בן אדם היה משיג עד הסוף, אז הוא היה מגיע למסקנה שגם ההשגה הזאת היא לא נכונה. ששום דבר שבכלל אי אפשר לדבר עליו, אי אפשר להגיד, על הקדוש ברוך הוא להגיד שאי אפשר להשיג אותו, זה גם לא מדויק. כי כל הנושא של השגה הוא לא רלוונטי בכלל. לכן בית שמיים מדברים, אתה מדליק מנורה של 8 נרות, כל יום אתה רואה שבעצם יש לך רק פחות. עד שאתה מגיע לאפס, ואז אתה מגיע לכלום. לפי בית שמיים אין שום קושייה מזה שביום התשיעי לא מדליקים שום דבר. להפך, זה התכלית. עכשיו ממש, אין כלום. יש את חושך סתרו. איפה רואים את זה בתנך, את הרעיון הזה? אז הוא אומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר שהאבא שלו, האבננזר, היה... אביו היה חתנו של הרבי מקוץ. הוא היה בן ביתו של הרבי מקוץ, השם ישמואל. הוא אומר, כבוד קדושת אדוני אבי מורי ורבי, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, אמר על הכתוב, על הפסוק, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, ועל מה פתאום צריך לספר לנו שיצחק שהיה זקן או היה עיוור? איזה מין... מה רוצים להגיד לנו בזה? הלא, לא סיפר הכתוב בגנותו של יצחק חסי שלו. באו לגנות את יצחק. עד הרבה, חזל דרשו על אותו פסוק עצמו, והיא כי זקן יצחק, הם דרשו כמו, מה חזל דרשו על ועדרת פני זקן? זה שקנה חוכמה. אז הם דרשו, והיא כי זקן יצחק, אז כשיצחק קנה הרבה חוכמה, ככה הם דרשו. וההמשך של הפסוק זה ותכהנה עיניו מראות. אז יוצא לפי חז"ל, שמה כתוב? שכשיצחק קנה הרבה חוכמה, הוא הפסיק לראות לגמרי. זה בדיוק הרעיון שלנו. הוא קיבל כל כך הרבה חוכמה, הוא הגיע למקום שבו לא רואים. איזה כן ויושב בישיבה, אם כן, למה ותכהנה עיניו מראות? אז הוא אומר, אך העניין דכתיב ישת חושך סתרו. ומחמת רוב האור אי אפשר להביט בו, להשיג בו כלל, ולכן נקרא חושך. ויצחק הייתה מידתו גבורות, עלייה, מעלה מעלה. ובשביל זה שהיה יושב בישיבה והלך ממעלה למעלה עד שתכן העיניו מראות, הלך ממעלה למעלה עד שתכן העיניו מראות, כנזכר לב. עד כאן תוכן דבריו הקדושים שהוא אומר בשם אבא שלו. ולכך בית שמי שהייתה מידת גבורות, מידתן גבורות, הם סוברים, דמה שהאדם הולך למעלה, מתמעטת בכל פעם ההשגה. ולכך אמרו פוחת והולך, וכל עוד שנתרבה שפע חוכמה ממקום גבוה יותר, מגיע חוכמה ממקום יותר גבוה, ואני חווה אותה, אבל ההשגה מתמעטת. זה קשר ללא השגה. אנחנו לומדים עכשיו, כל הקשר שלנו עם הדף הזה זה קשר של השגה. אבל הדף הזה מלמד אותנו שקשר אמיתי לא צריך להיות על פי השגה. אפשר לא להשיג לגמרי ולהיות קשור הרבה יותר. אנחנו לא רגילים לחשוב כך, אבל זה האמת. זו שרמזו חז"ל, פתילות ושמנים שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. כתוב בדברי חז"ל שיש שמן שהוא לא זורם טוב אל הפתילה. הוא לא נמשך. אז האור הוא לא טוב, אז בשבת, כשמדעים ידליקו ביום שישי לפנות ערב נר כזה, אז בשבת האור לא יהיה יפה, אז לא, שלא ידליקו עם זה, כי בן אדם זה יעצבן אותו, זה יעבב כזה, אז הוא יעזוב את הנר וילך החוצה, וזה צריך להדליק נר שיהנו ממנו. פחות או יותר זה הכיוון שם. אבל בחנוכה, היות שעיקר החנוכה זה ההדלקה, והוא מסביר את זה בעריכות מקום אחר, שעיקר החנוכה זה ההדלקה, אפילו אם אחר כך זה נכבה, זה לא נורא. העיקר שבשעת ההדלקה יהיה מספיק שמן שזה יוכל לדלוק את הזמן שצריך לדלוק. אבל עיקר זה הפעולה של ההדלקה, אפילו, ובין כל כך אסור ליהנות מזה, אסור לקרוא ליד זה, אסור, זה הדלקה לשם מצווה, זה לא, אז מותר להדליק בזה, אפילו אם זה לא ידלק כל כך יפה, זה לא נורא, העיקר שזה ידלק. אז כאן, על זה הוא מסביר פירוש פנימי, הוא אומר כך, איתה בספרי הקבלה, שקי על הנשמות, או שהראשי תיבות זה ספרים הקדושים, אני לא יודע, הנרות זה הנשמות, ובשבת אי אפשר שתהיה להם עלייה, ובחנוכה יש להם עלייה. יש נשמות כאלה שהשבת לא משפיעה עליהם, והחנוכה כן משפיעה עליהם. באיזה אופן? אז לפי מה שהסברנו קודם, אפשר להבין את זה, שבשבת נעשה אור גדול מאוד, ונשמות ישראל נמשכים ועולים אחר האור, כמו השמן. שמדליקים, אז השמן נמשך אל תוך הפתילה. וכדמיון שמן הנמשך אחר הפתילה להתקרב ולהיכלל באור. הרי השמן הולך נגד כוח המשיכה. קוראים לזה חוק הנימיות, זה קשקוש, פשוט אנחנו לא מבינים. השמן נמשך ועולה שיהיו מוכנים להדליק אותו, אפילו אם תשים פתילה ולא תדליק. אחרי חצי שעה כל הפתילה תהיה ספוגה, גם החלק שמחוץ השמן. ויש נשמות שנתגשמו כל כך שאין נמשכים אחר האור. וזהו פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, שאין נמשכים אחר הפתילה. מה שאין כן בחנוכה, שהאור יורד למטה-מטה למקומות השפלים, ומאיר אף לנשמות שנתגשמו ביותר, ואם אך יש להם מעט רצון לעבודת השם, אז בנקה להתלהב ולהידבק אל הקדושה. זאת אומרת, בחנוכה נותנים לנו מתנה, כמו שהשכינה אף פעם לא ירדה מתחת לעשרה טפחים, ונר חנוכה לכתחילה צריך להדליק דווקא מתחת לעשרה טפחים. הכתוב בכתבי אריז"ל, שנר חנוכה מרמז על המלכות כשהיא יורדת למטה למטה בעולמות והיא שם היא עושה את התיקון. זו הזדמנות שלנו שכל אחד, זה כמו שמורידים חבל למקום הכי נמוך. מה אנחנו צריכים לעשות? לתפוס את החבל חזק. ברגע שיעלו אותו אז אנחנו גם נעלו. זה בדיוק העניין של חנוכה. חנוכה זה היה בזמן שכבר לא היה הורים ותומים, היה בית המקדש השני, עצמאות מדינית שלנו אחרי חנוכה גם לא הייתה מי יודע מה, מי שמכיר את ההיסטוריה. וגם הניצחון של המלחמה לא היה מי יודע מה, יהודה המכבי בעצמו נהרג בסוף. וכמעט כל האחים נהרגו נדמה לי. רובם על כל פנים. ובסוף קרתו ברית עם הרומאים כדי להיפטר מהסורים, מהיוונים. וזה התחיל בעצם את התהליך של הגלות. זה לא היה... אז כמו יש, למשל, אני לא זוכר איפה זה כתוב. רבי נחמן אומר את זה, אני לא זוכר איפה, באיזה מקום. הוא מביא את זה מהאין שהוא, או מהזוהר, מתיקוני זוהר, ששני החגים האלה שתקנו חז"ל אחרי חורבן בית ראשון, זה כמו ביקור חולים. שלושת הרגלים אנחנו הולכים לבית המקדש, זה כמו שאנחנו הולכים למלך. בשני החגים האלה המלך בא לבקר אותנו. למה? כי אנחנו חולים, אנחנו שוכבים במיטה, אין לנו כוח ללכת. אבל הוא בא לבקר אותנו, מהשמחה הזאת יכול להיות שנבריד. אבל צריך לקבל אותו יפה. זה הנקודה. טוב, עוד פעם אני חוזר, תראו, שבוע הבא אין שיעור, אבל שבוע אחרי זה אני נאלץ לעשות את זה בימי ראשון. ועוד אילוץ שצריך להיות בשש. לא חד פעמי. קבוע. אני לא יכול בשום אופן אחרת. אני יודע שזה פוגע בהרבה בתוכניות שלהם, ולא הודעתי מראש, וזה נפל עליי ככה. אז אני מצטער. זה גם לי לא נוח. שתן לי ברירה.
כן. ערבית עכשיו. ערב טוב לכולם, עשה שתהיה ברכה, תודה רבה.